משרד התרבות וקול חי מגישים משדרים תרבות באולפן סופרת הילדים מנוחה פוקס
שלום לכולכם ילדים יקרים שלום גם להורים אני מנוחה פוקס ואני ממש ממש שמחה להיות פה איתכם. אנחנו כאן במשדרים תרבות של משרד התרבות וכל חי, ואנחנו בשעה מקסימה שבה נשמע סיפורים, נחזה בכל מיני דברים מעניינים, אני אספר לכם מה נמצא פה מסביבי ומה לא. אז בואו נתחיל דבר ראשון בילדים הצעירים שבינינו. התוכנית שלנו תוכנית מעורבת, צעירים יותר, יותר בוגרים, לכולכם יש לי מה לומר, אבל כולכם יכולים להישאר כאן איתי לאורך כל השעה. אז הנה הילדים הצעירים, בואו תראו יחד איתי מה יש לי כאן מסביבי באולפן היקר הזה, באולפן קול חי. יש לי כאן דבר ראשון, לפני הכל, את הדמות של דדי גמדי. דדי גמדי? בוודאי, מי לא מכיר את דדי גמדי? דדי גמדי, שכולכם מכירים את השם שלו מהספרים הרבים של דדי גמדי, עכשיו הוא בעצמו נמצא פה יחד איתנו. נכון, הוא לא זז, הוא עומד במקומו, אבל אנחנו כולנו נמצאים פה איתו. אז הנה דדי גמדי נמצא פה להזכיר לנו את הספרים של דדי גמדי. מה עוד יש לי פה איתי? יש לי כאן תזכורת נהדרת, לסרטים שלי, לסרטי סבא הושע. מי שמכיר את סבא הושע, בוודאי יוכל לראות כאן רמזים שונים לסבא הושע. בואו נראה את הרמז הגדול מכולם. נמצא איתנו פה שופי ינשופי. לא מאמינים. שופי ינשופי מספר הסיפורים. נמצא פה איתנו בשביל להזכיר לנו את סבא הושע. בואו נזכר בעוד דברים שכולכם בוודאי מכירים, ואלו הם הספרים שנמצאים פה מסביבי. אלו הספרים שהם כמו ילדים שלי, והם באים איתי לכל מקום ללוות אותי ולהיות איתי. אז מי נמצאים פה איתנו? הרבה מאוד ספרים, אבל כמה שהם הרבה, עדיין זה לא הכל. הרבה פעמים אומרים לילדים, מנוחה פוקס, אני מכיר את כל הספרים שלך. ואני אומרת, קשה להאמין, קשה להכיר את כל הספרים שלי, אבל אני שמחה לשמוע שאתה מכיר ספרים רבים שלי, כי שסופר כותב סיפורים, מוציא ספרים, כל כך שמח שגם מכירים וקוראים. אז תראו את הספרים שנמצאים פה איתנו, יש לנו פה למשל בין הספרים, את סדרת הדינדונים. מכירים את סדרת הדינדונים? בוודאי, מה השאלה? הנה למשל, דוני לומד להפסיד בכבוד. סדרת הדינדונים. הדינדונים אלו אנשי יער, חמודים, קטנים. הם גרים ביער, כן, כן. אני עוד מעט אספר סיפור מתוך הספרים האלו, ותוכלו להכיר אותם טוב יותר. ומה עוד יש לנו פה איתנו? הנה למשל ספר מתוך סדרת פינת החי. מי מכיר את פינת החי? אני משערת שכל מי שנמצא פה איתנו מכיר את פינת החי שלנו. את אלי הנחלי אלי, את גל הגמל, את כיפוש הכיפוד, את פרפורון הפרפר, פינג הפינגווין, נימי הנמלה, חש הנחש, שיש הכביש ואת סבי הצב. פינת החי. מה עוד? יש לנו פה הרבה מאוד ספרים. למשל, יש לנו כאן את סדרת המשל והנמשל. את מי המלך אוהב? את מי באמת? אני משערת שאתם ילדים שנמצאים עכשיו בבית, יודעים לענות לי על השאלה הזו, את מי המלך אוהב? ואם תרצו, אתם מוזמנים לכתוב לי תשובה לחידה הזו. את מי באמת המלך הכי אוהב? את מי? נסו את מזלכם. ואני רוצה עכשיו לפנות גם לסיפור. סיפור מתוך סיפור. סדרה שאתם מאוד אוהבים, סדרת הדינדונים. אני אספר לכם את הסיפור הזה, ואתם, ילדים, תקשיבו. מי שיש לו בבית את הספר, יוכל לרוץ אל מדף הספרים, להביא מהר מהר את הספר, ותוך כדי שאני אספר, הוא יעשה כמה דברים. גם יקשיב, גם יסתכל, אם הוא יכול גם לראות אותנו, יסתכל, גם יפתח את הספר, פשוט יכול לקרוא את המילים, או להסתכל בציורים. פה אני צריכה אתכם, ההורים היקרים, אם אתם נמצאים יחד עם הילדים, ואם יש לכם את הספר, דוני משתף במשחקים, אז קדימה, להביא את הספר, לפתוח אותו, כי אנחנו כבר הרגע מתחילים לספר. אז בואו ונשמע על דוני משתף במשחקים. דוני משתף במשחקים. בין העצים, בתוך היער, היה לו בית, היה גם שער. ומי גר בבית הזה? הדין דונים. דוני הגדול, דוני דון המקסים, דינדונת החמודונת, ודינדוש התינוק. כל היום הם שיחקו בבית, שיחקו וסמכו. כמה טוב לנו להיות דינדונים. הם שרו וקראו. הם חיו להם ביער, כי הם אנשי יער. יום אחד, דוני חזר מהגן, צוהל ושמח. פתח את הדלת של הבית, וכמעט שכח לומר שלום מרוב שמחה. אני מקווה, ילדים, שאתם לא שוכחים לומר שלום כשאתם פותחים את הדלת ונכנסים הביתה. מאוד חשוב לומר שלום מיד כשנכנסים. היום דנדי יבוא אליי, הוא קרא. היום דנדי יבוא, הוא שר ורקד לו. מי זה דנדי? שאל דני דון. למה אתה שואל מי זה דנדי? התפלא דוני על השאלה. דנדי זה חבר הכי טוב שלי. מהיום, הכי הכי טוב. התלהב דני דון. חבר יותר טוב אפילו מדן? אני ממש רוצה כבר לראות אותו. גם אני רוצה, אמרה דינדונת. מתי הוא יבוא? ב-4, הכריז דוני. ב4, כמובן. ב4 בדיוק שמעו דפיקה על הדלת. מי זה היה? זה היה דנדי. דוני כל כך שמח, עד שכמעט חיבק את דנדי מרוב שמחה, ומשך אותו מיד לחדר שלו. דני דון מאיר אחריהם, ושאל, דנדי, מי הביא אותך? אמא שלי, אמר דנדי, אבל דפקתי בדלת לבד. דינדונת הגישה לדנדי קרמבו, ודנדי נשאר לשחק עם דוני. שיחקו דוני ודנדי יחד במשחקים. הם שיחקו במכונית האדומה, שמסיעים אותה קצת אחורה, ואז היא טסה קדימה. הם שיחקו בקוביות מיוחדות, שמתחברות זו לזו במגנט. והם הצליחו לבנות מגדל שהגיע כמעט עד לתקרה. אבל אחר כך, הם לא המשיכו לשחק. אפילו שבחדר של דוני היו עוד 1,000 משחקים, בערך. למה הם לא המשיכו לשחק? כי דוני התחיל לצייר בצבעים שלו, וגם דנדי רצה. אבל דוני לא רצה לאפשר לדנדי לצייר בצבעים שלו. אמא, דני דון ודינדונת היו במטבח. הם הכינו לפתן מתפוזים, ופתאום שמעו צעקות מחדר הילדים. אמא, בואי! הם שמעו את הקול של דוני. אמא, הוא נוגע לי בצבעים! די, תפסיק! צעק דוני על החבר הכי טוב שלו. דנדי! הצבעים האלו שלי, די, די, תפסיק. אז מה? בכה דנדי. אני אורח
אח שלך, וגם חבר שלך. זה לא משנה, צעק דוני. אני לא מרשה לך בצבעים, אפילו שאתה חבר שלי, ואפילו שאתה אורח שלי. אני לא מרשה לך, אני לא מרשה לך.
אז למה אתה מצייר דווקא עכשיו ודווקא כשאני פה? שאל דנדי.
אם אתה לא מרשה לי, אז למה לעצמך אתה כן מרשה?
דוני לא ענה. הוא המשיך לצייר.
טוב, אם אתה לא מרשה לי,
קרא דנדי נעליו,
אז אני הולך וזהו.
וואו. הדלת של חדר הילדים נפתחה בסערה.
אני הולך וזהו, המשיך דנדי לצעוק מרוב שנעליו.
רגע, רגע, מיירה אמא אחריו. אתה לא יכול ללכת לבדך. אתה צריך לחכות לאמא שלך שתבוא לקחת אותך. אמא אמרה לילדים,
אני אקרא לאמא של דנדי, אבל אולי בכל זאת תשחקו יפה עד שאמא של דנדי תגיע לפה. לא, אני לא מסכים,
בכה דנדי.
אני רוצה הביתה. דוני לא משחק איתי יפה. אני רוצה הביתה, אני לא רוצה להישאר פה. הוא בכלל לא חבר שלי. הוא מצייר בצבעים לפניי, ולי הוא לא מרשה.
חשבה אמא לשכנע את דנדי שישאר בכל זאת, אבל מיד הבינה, זה לא ילך. כי דנדי לא רוצה להישאר במקום שלא מכבדים אותו ושלא משתפים אותו. טלפנה אמא של דוני לאמא של דנדי. ואמא של דנדי שמעה את הדברים ובאה מיד לקחת את דנדי הביתה.
דוני כמעט הצטער שדנדי הלך, אבל הוא חשב שילך לו. אני לא צריך כזה חבר בכלל. לא צריך אותו.
3 ימים לא בא דנדי לבקר את דוני. דוני כבר התחיל להצטער וגם להתגעגע לדנדי. אבל דנדי לא בא. אמא חשבה להסביר לדוני שאם מתנהגים כך לחברים, אז חברים לא מגיעים. אבל היא אמרה לעצמה שדוני מספיק חכם בשביל להבין את הדבר הזה בעצמו. יום אחד הביא סבא לדוני מתנה. זה היה משחק מיוחד, מוסך למכוניות. דוני כל כך שמח. הוא שיחק במשחק הזה בכל יום, כל היום, מהרגע שחזר מהגן. אבל יום אחד הוא חשב לעצמו, אוף, אוף, נמאס לי לשחק כל הימים לבדי. עם מי אני אשחק במוסך היפה והחדש שלי? עם מי? מי ישחק יחד איתי? אולי, כך הוא חשב, אולי אני אדבר היום בגן עם דנדי, ואני אציע לו לבוא אליי. לא, לא, אני לא יכול. דנדי, הוא לא יבוא. הוא בכלל לא רוצה לבוא. אז אולי אני אשכנע אותו, ואני אבטיח לו שאני ארשה לו אפילו לשחק במוסך שלי. אולי. באותו יום, בגן, ניגש דוני לדנדי. הוא אמר, דנדי, יש לי מוסך חדש, רוצה לבוא אליי ולשחק בו.
אני מבטיח לשחק איתך יפה במשחק.
רוצה?
ומה אתם חושבים, אמר דנדי? כן, כן, אני אבוא,
אמר דנדי.
אם אתה רוצה לשחק איתי יפה, אז אני אבוא, ודאי שאני אבוא.
וזה בדיוק מה שהיה. ומאותו היום שיחק דוני יפה עם החברים. ומה אתם חושבים, ילדים? הוא הרשה להם לשחק במשחקים שלו? בוודאי. אז זה היה הסיפור שלנו מתוך סדרת הדינדונים, אחד הספרים, דוני משתף במשחקים. אני בטוחה שהסיפור הזה, ילדים, יכול ללמד אתכם משהו. מה הוא יכול ללמד אתכם? תחשבו, תגידו לאמא או לאבא, למי שיקשיב ביחד איתכם לסיפור הזה, ואבא או אמא יכתבו לי שאני אדע מה אתם חושבים, מה אפשר באמת ללמוד מהסיפור הזה. מה זה אומר לנו? מה בדיוק קרה פה? מעניין מה אתם חושבים. אני מחכה למכתבים שלכם, אחר כך, בסוף אני אתן לכם כתובת לאן לשלוח אותם. אבל אני מחכה לשמוע מה באמת אתם חושבים? מה אפשר ללמוד מזה? ולכם ההורים, אני רוצה לומר משהו קטן. בסוף כל ספר כזה של הדינדוני, יש משהו מיוחד להורים. כתוב כאן שלב אחר שלב בדרך אל המטרה. מה אנחנו יכולים לעשות עם הילדים שלנו אם משהו כזה קורה בבית? לא רק כזה, גם דברים אחרים. על כל זה בסדרת הדינדונים. וזה היה הסיפור שסיפרתי עכשיו לילדים הצעירים יותר שנמצאים פה איתנו. ואתם הצעירים יכולים גם להישאר. ובינתיים אני רוצה לספר משהו אחר. משהו לילדים הגדולים יותר, הבוגרים יותר, שנמצאים פה, שכבר לומדים מבית הספר, ומכירים את הסדרה הזאת למשל של לכל ילד יש סיפור, ומכירים את הספרים האחרים, כמו למשל הספר הזה שנקרא חוגגים עם חגית, שמספר על שמרטפית צעירה ששומרת על ילדים, או כמו למשל עוד ספר שנמצא פה איתנו, בואו ונראה אותו, שקוראים לו חבורה שכזאת. כן, אני רוצה לספר לכם עכשיו סיפור, אבל לא סיפור שאתם מכירים. הספרים האלו שעכשיו הראיתי לכם, אני לא יכולה לדעת. ואולי, יש לכם את הספרים האלו על המדף, בבית שלכם. אז אתם יכולים לקרוא בהם לבד, בעצמכם, ואני לא רוצה לספר לכם סיפור מהם. אני רוצה לספר לכם עכשיו סיפור מתוך דפים. למה מתוך דפים? למה לא מתוך ספר יפה, מפואר, עם כריכה יפה, כמו שיש לי כל כך הרבה כאלו? למה מתוך דפים? אני אגלה לכם מדוע. כי הסיפור, הספר שאני רוצה לספר לכם עכשיו, הוא בעצם סיפור שעדיין לא יצא בספר. כן, לא מאמינים. אתם תשמעו את הסיפור הזה הראשונים. אבל אני רוצה רק לומר לכם, את הסיפור הזה אתם תשמעו רק עד החצי, רק חלק ממנו. מדוע? מכיוון שאני רוצה שתישארו בסוקרנים ותאמרו לעצמכם, מעניין אותי לדעת מה ההמשך של הסיפור. אולי אפילו תוכלו לנחש לעצמכם מה התכוון המשורר לומר, למה התכוונה הסופרת. היום בדיוק כשהגעתי הנה, הגעתי מבית ספר אחד שהייתי בו. הלכתי לפגוש ילדים בבית הספר, כמו שאני עושה כל כך הרבה פעמים, ובוודאי גם חלק גדול מכם שמאזינים לי ומסתכלים וצופים בי, בוודאי גם אתם מכירים אותי. הייתי אצלכם בבית הספר, או הייתי אצלכם במתנס השכונתי, או בכל מקום אחר. אז היום הלכתי לבית ספר. וכשהגעתי לבית הספר, כמו תמיד, חשבתי לעצמי, מה היום אני אספר לילדים? ואז אמרתי לעצמי, את זה אני אספר להם. אני אספר להם את הסיפור החדש הזה שלי. וסיפרתי להם רק את ההתחלה שלו. ושאלתי אותם, מה הם חושבים שיקרה בהמשך? והם אמרו לי דברים מרתקים. גם אתם תוכלו לחשוב אחר כך ולכתוב לי בעצמכם, בלי לבקש מאף אחד, כי אני מדברת עכשיו עם הילדים הגדולים יותר, שכבר כמובן יודעים לכתוב היטב, ואני אשמח שתשתפו אותי ותכתבו לי גם מה אתם חושבים, מה היה אחר כך. אבל בואו אני אספר לכם מדוע אני כל כך אוהבת את הסדרה הזאת של הספרים, שעוד מעט, עוד כמה שבועות בעזרת השם, יצא הספר הראשון שלה. אני אגיד לכם מדוע אני כל כך אוהבת אותה. הסדרה הזאת של הספרים, שממנה אני רוצה לספר לכם את הספר הראשון, את החלק מהספר הראשון, זה לא סתם סדרה של ספרים.
אלו לא דברים דמיוניים, וגם לא סתם דברים שקרו למישהו אחר, שדרך אגב הם לא סתם. הרבה מאוד ספרים שלי כותבים את מה שסיפרו לי אחרים, אבל אז אני שומעת מהם, ואני לא יודעת בעצמי. כמו הספרים האלו, שלכל ילד יש סיפור, של סיפורים שסיפרו לי ילדים, כי כל הזמן ילדים שולחים אליי סיפורים שקרו להם, ואז אני יכולה לכתוב על את מה שקרה לילדים האחרים. אבל פה, אני רוצה לספר משהו אחר. אני רוצה לספר משהו שקרה לי בעצמי. כל הספרים בסדרה הזאת מספרים על ימי ילדותי. ואתם יודעים, ילדים, שאני מספרת על הימים שאני הייתי ילדה, אולי לא תאמינו, אבל אני מספרת על לפני הרבה מאוד שנים. לא לפני 10 שנים, לא לפני 20, לא לפני 30, ואפילו לא לפני 40. אני מספרת על לפני 50 שנה אולי. זה המון, המון, המון זמן. זה הרבה מאוד שנים. ואתם בוודאי מתעניינים לדעת מה קרה באותם ימים. ואת זה, בדיוק על זה, אני מספרת בסדרה החדשה הזאת, שממנה אני רוצה היום לספר לכם. על מה אני מספרת שם? אני מספרת על כך שהייתי ילדה בבית הספר, ואז אפשר לשמוע. מה קרה אז בבית הספר? מה היה באותם ימים בבית הספר? ומה לא היה באותם ימים? אני מספרת על המנהל שלי, אני מספרת על המורות בבית הספר, והעיקר, אני מספרת על הרפתקה. שקרתה באותם ימים. זה לא סתם סיפור, זה סיפור של הרפתקה. אז בואו ונשמע את הסיפור הזה שאני רוצה לספר לכם עכשיו, שקוראים לו ההרפתקה בעמק. סיפור שקרה באמת, ולא רק קרה באמת, קרה לי בעצמי. אז בואו ונשמע את הסיפור. ההרפתקה בעמק. זה קרה כשהייתי ילדה בבית הספר. זה נשמע לכם בוודאי מוזר. מנוחה פוקס, ילדה בבית הספר? אבל כן, זה אמיתי. גם אני הייתי פעם ילדה בדיוק כמו שאתם. צעדתי לכיתה בכל בוקר כמו שאתם צועדים בימים רגילים. למדתי את כל המקצועות. כמו שאתם לומדים בבית הספר. הצלחתי בחלק מהמבחנים ובחלק פחות. הכנתי שיעורי בית, לפעמים בהנחה כבדה ולפעמים בצהלה ושמחה, כשהם היו ממש מעניינים. הזמנתי חברות הביתה, והן הזמינו אותי, כפי שאתם עושים, נכון? הכל היה רגיל, רגיל בהחלט. רק שזה היה לפני בערך 50 שנה. באותם ימים הייתה הכיתה שלי כיתה קטנה. לא קטנה בגודל, דווקא הגודל שלה היה ממש באותו גודל כמו הכיתות שלכם היום. אבל קטנה במספר, במספר הילדות. היינו אז אולי 15 בנות בכיתה. אני יודעת שהיום זה לא דבר שמוצאים כל כך בקלות, כיתה עם 15 ילדות, על אף שאני רוצה לגלות לכם, שכן קורה שאני מגיעה גם לבית ספר ומוצאת שם כיתות קטנות, של 10 ילדות, של 15 ילדות, האמת שזה קורה בעיקר בחוץ לארץ במקומות קטנים, שיש קהילות יהודיות קטנות, אבל זה קורה, לפעמים אני פוגשת גם כאלו דברים. אבל באופן כללי יש לי נכדה אחת שבכיתה שלה, 32 בנות, ויש לי נכדה שיש בכיתה 35, ויש לי אפילו נכדה שלומדת עם 40 בנות בכיתה. מעניין, אתם ילדים, כמה ילדים יש לכם בכיתה שלכם, אבל אנחנו מנינו בקושי, 15 בנות, שזה ממש ממש מעט כמובן. כל כך מעט, עד שבימים שבהם היו תלמידות רבות חולות, היה ממש שיעור פרטי. לכל אלו שנשארו בריאות. הסיפור שעליו אני מספרת, קרה כשלמדתי אולי בכיתה ד', אולי בה'. שיחקנו בחצר בחבל. כל הילדות יחד, שרנו שירים שאולי ילדות שרות עד היום, כמו אחת, שתיים, בהפסקות שתיים, או כמו טיול בארץ הגדול, או כמו תשרי, חשוון, כיסלב, טוב, זה בעצם סתם דקלום. בתחילה, אופרה ורבקה גלגלו, וכולן קפצו בזו אחר זו. אחר כך נפסלה חיה, והייתה צריכה לקחת את החבל ולגלגל. חיה גלגלה עם אופרה, ואז נפסלה חנה, ולקחה את החבל מאופרה. כשהמשכנו לקפוץ בחבל, נפסלה נעמי. מיד רצה אליה חיה, והגישה לה את החבל. נעמי לא הסכימה לקחת את הקצה שלו. אני לא מסכימה, היא קראה. זה היה גלגול לא טוב. זה היה גלגול מצוין, התווכחה איתה חיה. זה לא, התרגזה נעמי. אז קראנו לזה התחייסנה. זה היה גלגול גרוע. המריבה נמשכה. הצעקות התגברו. כולן יחד ניגשו אל נעמי וקראו, החבל קורא לך, לא רוצה שלום לך. החבל אומר, שלום על ישראל. הנכדות שלי סיפרו לי שגם היום יש ויכוחים אינסופיים סביב הפסילות האלו בחבל, רק שהיום שרים קצת אחרת את השירים ששרו אצלנו. הצלצול נשמע. כולנו רצנו מיד אל הכיתה. לא הסתכלנו אחורה, ולא שמנו לב שנעמי בכלל לא בעקבותינו. נכנסנו לכיתה במהירות והתיישבנו במקומות. המורה נכנסה וסגרה את הדלת. רק אז גילתה חנה שהמקום שלידה ריק. המקום של נעמי היה ריק. איפה נעמי? שאלה חנה את הילדות שיושבות מאחוריה. לא יודעות, איננו. המורה רצתה להתחיל בשיעור, אבל אז נפתחה הדלת ונעמי נכנסה בזריזות. המורה פקחה זוג עיניים גדולות וכעוסות. רגע, היא קראה, נעמי, מה קרה? נעמי לא ענתה, היא הייתה עוד עצובה מקודם וכועסת. אוהו, כמה כועסת. אנחנו ידענו שהיא פשוט עצובה, אבל המורה חשבה שהיא חצופה. כי זו חוצפה לאחר לכיתה ולהגיע לאחר הצלצול, ועוד יותר חוצפה לא לענות כשהמורה מדברת. נעמי, קראה המורה, את אחרת לכיתה, את יודעת שלא מאחרים לשיעור, נכון? את יודעת שמי שמאחרת מתבקשת לצאת החוצה, נכון? נעמי השפילה את עיניה. אני מבקשת ממך לצאת החוצה, החוצה, קראה המורה. כולנו היינו בשקט, לא היה לנו מה לומר. נעמי ניסתה להסביר משהו למורה, אבל אולי בגלל שהייתה פגועה ועצובה, היא לא המשיכה. רק הורידה את הראש ויצאה מהכיתה. המורה התחילה ללמד שיעור חשבון. היא אמרה, בנות, הוצאנה מחברות בבקשה. באותם ימים לא היה לנו ספר חשבון, אבל היה לוח שחור והיו גירים לבנים. היו גם גירים צבעוניים, אבל פחות השתמשו בהם. היום, כשמשתמשים בטושים כדי לכתוב על הלוח הלבן, אז קשה להבין איך אז כתבו הכל בגיר על הלוח השחור. אבל ככה זה היה. הפירורים של הגירים נפלו ונשרו וציפו את התחתית של הלוח. הם גם לכלכו את הבגד של המורה לפעמים. המורה כתבה את התרגילים על הלוח בגירים הלבנים. היא הדגישה בגיר אדום את אחת הספרות, וכולנו העתקנו את התרגילים למחברות שלנו. היה קשה להקשיב למה שהמורה הסבירה. כולנו הרגשנו שאולי זה לא יפה מה שקרה עם נעמי, כי אולי באמת היא לא סתם התרגזה. אולי באמת היא צדקה, והגלגול לא היה טוב, ואם הגלגול לא היה טוב, אז היא לא אשמה בכלל. ואם היא לא אשמה, אז סתם האשמנו אותה, סתם אמרנו לה שתיקח את החבל, סתם. והיא צדקה כשנעלבה.
ואם היא צדקה כשהיא נעלבה, אז היא לא הייתה צריכה לצאת החוצה מהכיתה בכלל, כי היא לא הייתה אשמה בכלום, בכלום.
חיה הצביעה.
היא גמגמה. מסכנה נעמי, היא אחרה לכיתה והיא לא אשמה.
המורה לא שמעה בדיוק מה שחיה אמרה, אבל היא רצתה בכל זאת לצאת, לקרוא לי נעמי המסכנה, שאף פעם לא נענשה עד אותו יום.
המורה פתחה את הדלת, יצאה אל הפרוזדור, ולא ראתה שם את נעמי. היא חזרה לכיתה. איפה נעמי? היא שאלה אותנו, אפילו שידעה שאנחנו היינו בכיתה, ואין סיכוי שנדע.
אני מקווה שהיא לא הלכה הביתה, אמרה המורה.
באותם ימים לא הייתה בעיה ללכת הביתה. לא היה שומר בפתח, וכל ילדה הייתה יכולה לצאת, מתי? שרק רצתה. כולנו ישבנו וכתבנו במחברות, אבל הרגשנו שאנחנו לא בדיוק שקועות בחומר של השיעור. הראש שלנו פעל בקדחתנות. מה קרה לנעמי? דאגנו. לאן היא נעלמה? שאלנו זו את זו.
היא בוודאי לא הלכה הביתה, לחשה חנה.
נכון, כולנו יודעות שאסור ללכת הביתה לפני סיום הלימודים, השלימה אותה שולי. המורה נראתה מודאגת. היא ביקשה שלא נצא מהכיתה, והלכה בעצמה לחפש את נעמי.
נעמי לא נמצאה והמורה עוד יותר דאגה.
ילדות, קראה המורה, אנחנו את העפרונות על השולחן, ובונה ועזורנה לי לחפש את נעמי.
כן, בשפה כזו דיברו פעם.
הנחנו את העפרונות שלנו על השולחן ופרצנו החוצה בסערה. תמיד אהבנו שיעור חופשי, אבל הפעם ממש לא. הרגשנו דאגה אמיתית לנעמי, ממש דאגנו לה. שתיים מאיתנו חיפשו בפרוזדור שבקומה השלישית, ונעמי לא הייתה שם.
שתי ילדות יצאו לחצר, ונעמי לא הייתה שם, בשום פינה, לא מתחת לעץ החרב שעמד שם בכניסה, וגם לא מאחורי הגדר, בשום מקום היא לא הייתה.
שתי ילדות הלכו לחדר המורות, אבל חדר המורות עמד ריק, כי היה זה זמן שיעור, ושתיים אחרות דפקו על הדלת של חדר המנהל. המנהל פתח את הדלת וחייך חיוך גדול, כמו שהיה רגיל תמיד לחייך אלינו. כששמע המנהל שנעמי איננה, הוא נבעל מאוד. המנהל שלנו היה המנהל הכי טוב בעולם. תמיד היו לו סוכריות לחלק לילדים ולילדות שהיו בשני האגפים של בית הספר. והעיקר הייתה לו סבלנות לכל דבר.
חפשו אותה היטב, הוא ביקש בדאגה, אם תצטרכו את העזרה שלי אני אבוא לעזור.
בלית ברירה יצאנו כולנו מתחום בית הספר, יצאנו לחפש בעמק. היי, אתם בוודאי שואלים מה הכוונה בעמק. אז אסביר לכם, ליד בית הספר שלנו עמד עמק ענקי, עמק שהסתרע על שטח עצום, עמק שהיו בו עצים, שיחים, פרחי בר והרבה הרבה אבנים וסלעים. באמצע העמק עבר לו שביל אפר. לעמק הזה היינו יוצאות לא פעם, כל בנות הכיתה יחד, לטייל בשמש, למצוא פרחים חדשים שלא ראינו בימים קודמים. לפעמים היה לנו שיעור שמש. אני לא יודעת אם אתם יודעים היום מהו שיעור שמש. שיעור שמש היה שיעור שנערך בחוץ, בחצר או בעמק, תחת כיפת השמיים. זה היה בעיקר בימים שבהם יצאה השמש, אבל לא הייתה חמה מדי. לעמק ירדו לפעמים כיתות של בנים, לפעמים כיתות של בנות, וכולם אהבו את שיעורי השמש האלו יותר מכל שיעור אחר. ביום זה זרחה השמש בשמיים, אבל לא היה נעים בכלל, היה קריר. כולנו סגרנו את הכפתורים של הסוודרים, פסענו בזו אחר זו בתוך העמק, היינו שם כל בנות הכיתה ביחד, ואל תשכחו שכל בנות הכיתה הייתה קבוצה של אולי 14 בנות, אולי פחות, שהיו אולי באותו יום חולות. חיפשנו את נעמי. הלכנו לנו בשביל, ולאורך כל הדרך קראנו בקול גדול, נעמי! 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 אף אחד לא ענה. שום קול לא נשמע. רק העד החזיר לנו כגמולנו והשמיע, מי? מי? רק העד. המורה עצרה אותנו. ילדות, אני חושבת שנשוב לכיתה עכשיו. כנראה שנעמי לא נמצאת כאן. אם היא הייתה נמצאת, היא הייתה שומעת אותנו. רציתי לומר למורה שאולי נעמי התרחקה עוד יותר, כי העמק היה ענקי ואנחנו חיפשנו רק בחלק העליון שלו. אבל לא אמרתי. כנראה קיוויתי עמוק בתוך ליבי שנעמי לא התרחקה יותר מדי. הדאגה לנעמי הלכה וגברה. התחלנו לחזור אל הכיתה. כל הדרך חזרה, זמזמנו לנו שיר שלמדנו בשיעור זמרה. אצא לי אל היער לראות את הקוקית. היה זה שיר שהתאים לאותם ימים. אז כל השירים היו על הטבע, על הציפורים, על הצמחים, על השמש, על העננים. אם יש לנו כאן סבתות בקהל, הן בוודאי זוכרות את הימים ההם, שבהם כל השירים היו מדברים על הטבע. התקדמנו אל שטח בית הספר, כשאנחנו מזמזמות בקול עצוב, אצא לי אל היער לראות את הקוקית, ויען כל מיער, אין זוהי הקוקית. אם כשירדנו אל העמק, עשינו את זה במהירות רבה, כי היינו מלאות תקווה, אז עכשיו כשעלינו, עשינו את זה לאט, לאט, לאט. זה לא היה בשביל להפסיד את השיעור. ולא חשבנו על זה באותם רגעים. זה היה כדי להישאר עוד קצת, ואולי בכל זאת למצוא את נעמי, ולא לחזור בלעדיה, ולדאוג כל כך. עלינו במעלה השביל, כששרנו לנו ביחד את השיר בעצב רב. המשכנו לפסוע, כשהראשים שלנו מורכנים, עד שמישהי החליטה לשנות את הייאוש הזה לתקווה, והתחילה לשיר, כל העולם כולו גשר צר מאוד, והעיקר, לא לפחד כלל. הגענו חזרה, כמעט לראש הער, כמעט לפתח בית הספר, כשלפתע גילתה רבקה פרח חדש. אתם חייבים להבין שפעם כולנו הכרנו את הפרחים, אבל הפרח הזה לא סתם נראה לעינינו, הוא לא סתם נגלה לעינינו. הסיבה הייתה סיבה מיוחדת במינה, ואולי בזכות הפרח הזה הצלחנו בסוף למצוא את נעמי? אולי? אתם עוד תדעו ילדים מה באמת היה ומה באמת קרה כשתקראו את הספר הזה בעתיד בעזרת השם. אבל אנחנו כאן מתקרבים לאט לאט לסיום תוכניתנו, לסיום התוכנית של היום. ואני רוצה להיפרד מכם. לומר לכם ששמחתי מאוד להיות פה איתכם, ביקשתי ממכם לכתוב לי כמה דברים, ואתם בוודאי זוכרים מה אמרתי לכם לכתוב, והנה כתוב את המייל שלי, שלשם תוכלו לכתוב את המכתבים שלכם. כתוב את המייל שלי, C, השלישית, כן? C5712111@strudelgmail.com. כאן בטח האימהות, אוהבות, יכתבו, מהר את מה שעכשיו אנחנו אומרים, וידעו גם איך לשלוח את המייל, את המכתב שלכם לכתובת, c5712111@strudelgmail.com. בזאת אנחנו מסיימים פה את התוכנית, שמחתי מאוד להיות פה איתכם, ואולי, אולי נתראה גם בעתיד. להתראות. אני רוצה להודות למשרד התרבות, לכל חי, ולבימי הוידאו שלנו, אלקנה קליין, ניהול אומנותי, איגוד חרדי לתרבות ואומנות. תודה לכולכם, רק בזכותכם נערכה התוכנית הזאת.